שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של כלל החזקות עסקי ביטוח. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום רביעי, 31 במאי 2023. ניתן יהיה להזין להקלטת הוועידה באתר החברה תוך 24 שעות לאחר סיום הוועידה. איתנו על הקו נמצאים מר חיים סמט, יושב ראש הדירקטוריון, מר יורם נווה, מנכ"ל החברה, ומר ערן צ'רנינסקי, מנכ"ל החטיבה הפיננסית. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור למר יורם נווה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו אינם תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל הגורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר יורם נווה. מר נווה, בבקשה.
תודה רבה. צהריים טובים לכולם. אנחנו פרסמנו באמת את התוצאות של הרבעון הראשון לשנת 2023, והאמת שהן תוצאות חגיגיות במובן האסטרטגי שבהן. זה פעם ראשונה שאנחנו מאחדים את קבוצת מקס במאזן של כלל ביטוח ופיננסים. העסקה הסתיימה בסוף מרץ, כך שהרבעון הזה אנחנו לא מאחדים את התוצאות הכספיות של קבוצת מקס, אלא רק את המאזן, כך שהחל מהרבעון הבא תוכלו להתחיל לראות את התוצאות של קבוצת מקס. יש שם גם כמובן את הרווח שעולה מתוצאות מקס, אבל גם את תוצאות המימון ועלות הרכישה, כך ש אנחנו נאחד את תוצאות סימקס מה שהייתה WPI בעבר. לגופו של עניין, כמו שאמרתי, אנחנו נעבור בכמה נקודות על המצגת, אבל אני חושב שהבשורה מבחינתי בדוחות האלה הם שני דברים חשובים. קודם כל, ברמת הרווחיות השוטפת של החברה אנחנו נמצאים במקום טוב. ברבעון מאתגר, חברות הביטוח מציגות תוצאות, אני חושב שבחלק מהמקומות, לפחות לפי התגובות בשוק ההון בשבוע האחרון, הם קצת מפתיעות לרעה, אבל בגדול אנחנו מזהים כמה פרמטרים מהותיים, וכמובן שוק ההון המאתגר ברבעון נותן את אותותיו, אבל כלל בתוך החבורה בעיניי המובילה, וזאת בשורה טובה. אבל הדבר היותר חשוב זה שיחס הסולמנסי של החברה השתפר מ-92 ל-109, שיפור משמעותי, כמובן שהושפע בעיקרו מעליית הריבית בשווקים, אבל עם זאת ניתן לראות שכלל מצליחה לבנות עסק חדש ביחסי סולוונסי, גם עסק שמשפר את הרווחיות של הקבוצה אבל גם יעיל מבחינת סולוונסי, ואנחנו כבר עברנו את המאה שזה רף מהותי, ואנחנו מדגדגים את המספרים ואת הסיטואציה שבה נוכל לחלק דיבידנד. ובהחלט אחד האתגרים שלנו עכשיו זה לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד, כך שבעזרת השם, אם 2023 תהיה שנה רווחית, אז בהחלט נוכל לדון בדברים האלה, ואולי לחלק דיבידנד מהרווח השוטף, והכל כמובן בכפוף לכך שנאשר מדיניות ארוכת טווח. אז זאת בשורה אסטרטגית אחת, והבשורה האסטרטגית השנייה, שאנחנו החברה, החזקות הפיננסית, מהפיננסים והביטוח הראשונה, שפותחת מגזר חדש בענף, מגזר כרטיסי האשראי. בהחלט פרויקט שאנחנו כבר שנה ורבע עוסקים בו, בהחלט היה מאתגר לפרוץ את הדרך הזאת, ואנחנו שמחים במובן הזה שאחרים הצטרפו, כי זה גם מתקף כמובן את האסטרטגיה ואת החשיבות בנושא הזה. ואני גם חושב שבסוף האתגר הגדול הוא לשפר את התחרות לטובת הצרכנים, והתחרות נמצאת במערכת הבנקאית. אז אלה המסרים האסטרטגיים. ואם נרוץ על המצגת, אז בהחלט ניתן לראות שהמצגת שלנו כבר השתנתה. היא נראית כחברת החזקות שיש לה שתי זרועות מרכזיות. אחד זה פעילות הביטוח והפיננסים כפי שהייתה עד היום, והצטרפה אליה פעילות כרטיסי אשראי. מבנה החזקות שלנו טרחנו לפרט אותו על מנת שיהיה ברור קצת איך הקבוצה נראית בשקף מספר 4. נדלג על מי אנחנו קצת ובעלי המניות, אתם תסתדרו גם בלעדיי. מבחינת אבני הדרך המשמעותיות בשקף 6, אז בהחלט התווספו פה הנושאים שקשורים למה שדיברנו, גם השלמת העסקה, גם פרסום יחס כושר הפירעון, אבל לא פחות חשוב זה העובדה שאנחנו מתברגים בצמרת החברות המובילות במשק, במקומות שטוב לעבוד בהם, ובהחלט העובדים שלנו הם אחד ממכפילי הכוח שלנו, והם אלה שעזרו לנו להוביל שינוי בכלל. אם נעבור לרווח הכולל לאחר מס לבעלי המניות, אז ניתן לראות פה את ההתפתחות של הרווח, באמת 2020-2021, עם הרוח הגבית בשווקים, השכלנו להביא תוצאות ותשואה להון מהמובילות בענף, ו-2022, כמובן עם ההתפתחות של השווקים, זה הוביל להפסדים, אבל במצטבר אנחנו כבר נמצאים במקום טוב, וצריך, לאורך כל הדרך אמרתי שצריך להסתכל על 2021 ו-2022 ביחד, כי בסוף לא היה צריך להיות על זרי הדפנה יותר מדי ב-2021, והיה ברור שהתיקון יגיע, ואכן הוא הגיע ב-2022. ב-2023 למעשה פתחנו פה את העמודה של הרווח, כי בעצם יש פה שני אירועים מאוד שונים, וגם בניתוח ההשוואה שאני מניח שחלקכם עושים, חשוב שתשימו לב אליהם. קודם כל הרווח הכולל שלנו מהפעילות כפי שהייתה עד היום, כשבאים להשוות תפוחים לתפוחים מול החברות האחרות, הובילה לרווח כולל של 44 מיליון שקל, ואנחנו עוד מעט ניגע בדברים המרכזיים שיש בו. יש לנו הפרשה חשבונאית בעקבות רכישת מקס של 146 מיליון שקל, ולכן בסופו של דבר הרווח הכולל המפורסם הוא הפסד של 102 מיליון שקל. לגבי ההפרשה החשבונאית, אני אשתדל לתאר את הדברים נכונה, צריך לומר שזה אירוע מאוד מורכב, זה אירוע מורכב משתי סיבות. אחד, זה באמת צריך לומר שנוצר פה סוג של שעטנז מבחינת כללי החשבונאות בחברת החזקות שאוחזת מצד אחד בחברת ביטוח, שבעצם הכללים החשבונאים הם כללים חשבונאים של IFRS ישראלי, כי זה לא IFRS מלא, ומהצד השני כל חברות כרטיסי האשראי בארץ ואותן מפוקחות על ידי הפיקוח על הבנקים מדווחות לפי US GAAP, ותקנות ניירות ערך בעצם מחייבות אותנו את כל אחד מהפעילויות האלה להמשיך ולדווח לפי כללי החשבונאות המיוחדים לה, וחברת ההחזקות בעצם יש בה קטעים בדוח שלה שיהיו על פי כללי ה-IFRS ואחרים לפי ה-US GAAP, אז בהחלט זה אירוע מאתגר שהשוק יצטרך ללמוד ולהכיר אותו. כחלק מהאירוע הזה, במועד הרכישה של חברות כרטיסי אשראי, אותה תקינה קובעת שלכאורה רואים אותנו כמי שרוכשים תיק אשראי, ובעסק שיש לו תיק אשראי בעצם קיימת הפרשה בגין החובות, בגין אותו אשראי שנוצרת עם המועד העמדת האשראי, ולאחר מכן בפועל עם החזרת ההלוואה אז נרשמים הדיפולטים שקורים בפועל. במצב עסקים רגיל הדיפולטים האלה הם נמוכים יותר מההפרשה והרווח משתחרר על פני תקופת ההלוואה. כמובן שאם יהיה פה מיתון עצום ושינויים דרמטיים במקרו, ההפרשה המקורית גם עלולה שלא להספיק, אבל במצב עסקים רגיל זאת התמונה. וכללי החשבונאות בעת איחוד לראשונה בעצם קובעים שאת אותה הפרשה בתוך הספרים, לכאורה, בתוך הספרים של החברה הנרכשת מבטלים, ומנגד מייצרים הפרשה בחברה הרוכשת, רק שהאירוע הזה עובר דרך הרווח והפסד חד פעמי, וכך שבאמת אין משמעות כלכלית להפרשה הזאת. יש כאלה, ראיתי חשבונאים מובילים, שאפילו פרסמו דעה שמדובר באמת בעיוות חשבונאי שיוצר איזשהו דאבל קאונטינג, אבל אני לא מתיימר להיות חשבונאי עד כדי כך. אני רק יכול לומר שזו הפרשה חד פעמית, זה בהחלט נתפס על ידינו כאיזשהו עיוות חשבונאי, אבל אלו הכללים. וגם כאשר חברות אחרות, בין אם זה הראל כשתרכוש את ישראכרט, ובין אם זה חברת קבוצת ביטוח אחרת שתרכוש את קהל, גם הם תידרשנה לעשות הפרשות כאלה, כפונקציה של גודל תיק האשראי הנרכש. הבשורה החשובה מבחינתנו שזה אירוע חד פעמי, אין לו משמעות כלכלית, ובהיבט הכלכלי ככל שההלוואות תתפקדנה, אז חלק מההפרשות בגין אותן הלוואות גם ישוחררו בהיבט הכלכלי. אם אנחנו עוברים לשקף הבא, יש לנו את הניתוח של הרווח הכולל לפני מס, אז קודם כל באמת אם נתחיל משמאל לימין, בחיסכון ארוך טווח, אנחנו משווים לרבעון הקודם, רק צריך לזכור שבתחילת 2022, לצד הירידות בשווקים, גם הייתה עליית ריבית מאוד, מאוד משמעותית לאורך כל השנה, ושהובילה לשחרורי רזרבות, גם במגזר חיסכון ארוך טווח וגם במגזר ביטוח הבריאות, ובאמת כל החברות נהנו מכך וגם כלל, ולכן הנתונים שם הם חריגים לטובה. אנחנו בסופו של דבר בעולם ביטוח החיים בהחלט רואים שיפור ברווח מסיכון, וזאת אינדיקציה מאוד טובה בכלל. הסיפור בביטוח כללי, אני חושב שגם הוא סיפור ענפי, ניתן לראות שאנחנו מצליחים לצמצם את ההפסדים בביטוח כללי, זה בעיקר נובע מעולמות ביטוח הרכב, רכב רכוש ורכב חובה. גם כאן באמת השוק הגיע לפרמיות מאוד נמוכות, התביעות עלו, עלויות הספקים, הגנבות זינקו, וראינו את זה בכל הענף. הבשורה הטובה מבחינתנו שאנחנו מצליחים לצמצם את האירוע הזה. עם זאת, אני עדיין מעריך שעד סוף השנה ייקח זמן לענף עד שהוא יחזור לאיזון, וגם זה בתנאי שהגנבות תעצרנה ולא תמשכנה להתפתח, אבל במובן הזה אנחנו רואים שאנחנו בכיוון הנכון, ובהחלט ממשיכים לטפל בנושא הזה. בביטוחי הבריאות, כפי שאמרתי, מצד אחד יש את ההשפעות הריבית שהיו משמעותיות בשנה הקודמת. צריך לומר באופן כללי, ממבט ראשון שהסתכלתי, אז גם בדוחות של הרבעון הראשון של השנה הזאת, יש השפעות ריבית מסוימות בכל החברות, בכלל הן ההשפעות הנמוכות ביותר, בחברות אחרות היו השפעות יותר משמעותיות, וכשאנחנו מסתכלים על ליבת הפעילות של הבריאות, בהחלט הבריאות היא מאותגרת. צריך לומר שהרבעון הראשון הוא מתאפיין בשונתיות מסוימת בביטוח נסיעות לחול, יותר אנשים נוסעים לסקי, ויש יותר פציעות ברבעון הזה, ועם הצמיחה החזקה שלנו בנחל, בנסיעות לחול, בהשוואה לשנה קודמת, אז יש שם איזושהי עונתיות, וצריך לראות איך הרווחיות תתפתח לאורך השנה. לגבי המגזר שאינו משוייך לתחומי הביטוח, הכוונה היא בעיקר לתוצאות הנוסטרו וההוצאות האחרות שלנו, וכאן באמת השווקים היו פחות גרועים מאשר בשנה שעברה, ולכן יש פה הטבה מסוימת, ויש לנו מגזר חדש שילווה אותנו מעכשיו קדימה, וזה תחום כרטיסי אשראי, וכאן נרשמה אותה הפרשה החשבונאית החד פעמית, ויש לכם את הנתונים שלנו מצד ימין, כיצד הרווח השוואה לשנה קודמת, רווח לפני מס 58 מיליון שקל, ואיך הרווח לפני מס בינתן ההפרשה החשבונאית, אז כמובן שמנו את כל הנתונים בשקיפות המתבקשת. בשקף הבא יש את הסיפור של ביטוח כללי, וכאן באמת רואים את הסיפור של רכב רכוש ורכב חובה. שאר הדברים אין בהם איזה דרמה בריבון, יש פה תוצאות יפות ברכוש, בחבויות, יש שם באמת עסק שאנחנו בעבר כלל הפסידה סכומים מאוד גדולים בפעילות הזאת, ואנחנו בסיומו של טיוב עסק משמעותי, כאשר ביעדים שלנו אנחנו רוצים לראות את המגזר הזה מאופס. צריך לדעת שהוא תמיד ביחד, סוג של בנדל ביחד עם רכוש, כאשר לקוח עסקי מבטח את העסק שלו, אז הוא גם מטפל בחבויות וגם ברכוש, אז בסופו של דבר כך צריך לראות את הדברים. ביטוח האשראי בהחלט מראה תוצאות יפות, ובסך הכל ניתן לראות את התוצאה הכוללת שלנו בביטוח כללי, כפי שאמרנו, מגמת שיפור יפה משנה קודמת. בשקף הבא אנחנו מדברים על ההון העצמי, בהחלט יש פה, הצלחנו לשפר את ההון של כלל בצורה משמעותית בשנים האחרונות. צריך לומר שלפני 2019 כלל הייתה בסוג של סטגנציה בהון העצמי שלה, והשילוב של הרווחיות היפה ב-2020-2021 פלוס גיוסי הון שביצענו, שמים אותנו היום במקום אחר לגמרי, עם הון קצת יותר גבוה מ-8 מיליארד שקל וכבר קרוב לחלק מהמתחרות המובילות שלנו. בשקף הבא ניתן לראות בהחלט נושא מאוד משמעותי ברבעון הזה, זה יחס הכושר הפירעון הכלכלי. ניתן לראות שיפור מאוד יפה של 17 נקודות ביחס ללא התחשבות בהוראות המעבר. כאמור, היחס הזה בינינו בהיבט הכלכלי המהותי הוא פחות חשוב מאשר בהתחשב באורות המעבר, אבל כמובן יש לו חשיבות רבה לגבי היכולת לחלק דיבידנד, והרף הרגולטורי הוא 100, וכמובן אנחנו, כפי שהפתחתי, אנחנו נקיים דיון מסודר, איזה תהליך אנחנו רוצים לעשות בתהליך מדיניות, באישור מדיניות חלוקת דיבידנד, כי אנחנו כבר באמת במספרים שמאפשרים סוף סוף לחשוב על הדברים האלה. צריך לזכור שכלל לא חלקה דיבידנד מ-2013, אז אנחנו מקווים ש-2023 תסיים את העשור היבש הזה. לגבי בהתחשב הוראות המעבר, גם כאן אנחנו מראים שיפור, ובהחלט אנחנו נמצאים במקומות שבהם אנחנו רוצים להיות, כך שהבשורה הטובה היא שאנחנו בהחלט במתווה ארוך טווח שלנו, עם שיפור דרמטי ביחס הסולבנסי. בשקף הבא אנחנו מדברים על הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים. כאן ניתן לראות תופעה מעניינת, שלמעט העולם שנקרא חוזה השקעה, זה מוצר שנקרא חיסכון פיננסי בעצם, ששם בהחלט רואים את ההשפעות של שוק ההון מצד אחד ועליית הריבית מצד שני, עם האלטרנטיבות שקיימות היום למשקיעים שהם קצת יותר חוששים להפקיד את, הם יכולים להפקיד את כספם בפקדונות בריבית יפה במערכת הבנקאית, ומצד שני האי ודאות בשווקים. אז בהחלט זה מוצר פיננסי שמאוד נהננו ממנו בשנת 2021 ואפילו 2022, עם השווקים המאוד חזקים, ועם זאת אנחנו רואים פה ירידה אמנם משמעותית, אבל צריך לזכור שעדיין הנתונים האלה הם נתונים מאוד יפים, והם היו צפויים בהינתן השווקים שמראים תוצאות פחות טובות. למעט הפעילות הזאת, שצריך לזכור שגם עם רווחיות מאוד שולית, הליבת האסטרטגיה שלנו נמצאת דווקא בסעיפים שמתחת, ובהחלט אנחנו רואים המשך תמיכה משמעותית, גם בביטוחי הבריאות, כלל מבין החברות המובילות ביצירת עסק חדש בעולמות הפרט, שם ליבת האסטרטגיה שלנו, גם בביטוח כללי, רואים צמיחה מאוד יפה, גם בעולמות הגמל והפנסיה, בהחלט נתונים מרשימים, תסתכלו על 20% צמיחה בפנסיה, בהחלט נתון יפה. אם מסתכלים על היקף הנכסים המנוהלים, אז גם פה יש איזה חידוש מעניין, אבל קודם כל נדבר, בבר הימני ביותר, החלק האפור למעלה, זה בעצם האיחוד של הנכסים שנמצאים במקס, אבל אם נתייחס שנייה אחת דקה לפני זה, אז כלל פעם ראשונה הגיע ל-300 מיליארד שקל נכסים מנוהלים, ואתם רואים בהחלט את הצמיחה שלנו 44% על פני ארבע שנים, חמש שנים, וכאשר הצמיחה באמת מצד אחד נמצאת בכל הענפים, ניתן לראות שבעיקר היא נמצאת בעולמות הפנסיה והגמל, שעשינו שם קפיצה מדרגה משמעותית, וגם הנוסו שלנו בהחלט צמח משמעותית, וכמובן יש את הנכסים שזה בעיקר האשראי של מקס והיתרות חייבים שלה שמתווספים לנו עכשיו כנכס מנועל חדש, ובהחלט זה אירוע מעניין. בכל זאת מילה אחת על רווחיות חברות כרטיסי האשראי, כפי שאמרתי הרווח עדיין לא נכלל בדוחות שלנו, אז לקחנו את הנתונים, חברות כרטיסי האשראי כולם כבר פרסמו את הדוחות, והנתונים האלה הם נתונים מתוך הדוחות הכספיים שלהם. הרווח המדווח זה הרווח המדווח שהם פרסמו, והם עצמם פרסמו רווח בניטרול אירועים חד פעמיים, ולקחנו את הדברים as is מהדוחות של אותם חברות, וניתן לראות פה מגמה מעניינת. מקסי החברה שבניטרול אירועים חד פעמיים מראה את השיפור הכי משמעותי ברווחיות שלה, נמצאת ב-74 מיליון שקל רווח ברבעון הראשון, קהל 85 מיליון שקל וישראכרט 55 מיליון שקל, כאשר במקס האירוע החד פעמי הוא בתוצאות סביב רכישת החברה, עובדי מקס היו זכאים למענק מכירה מטעם ורבורג, ורבורג היא גם זאת שנשאה במענק המכירה, לא כלל, אבל זה מופיע בדוחות של מקס כהוצאה של החברה, ולכן זה גם נרשם בדוחות שלה, אבל כמו שאמרנו זה אירוע חד פעמי, ומה שמשמעותי פה זה הקפיצה היפה מאוד ברווחיות של מקס, ובאופן כללי אני חושב שרואים פה שהתחום הזה הוא תחום שבסופו של דבר על אף שכמובן יש אתגרים בכל ענף, ועם האי ודאות שקיימת בכלכלה אז כולם מוטרדים, אבל הענף הזה מבין הענפים כרגע מראה צמיחה יפה, גם בפעילויות הליבה וגם כמובן בצמיחה באשראי הצרכני, ובהחלט אנחנו רואים את ההזדמנות לבוא ולהוביל את המהלך הזה במשק הישראלי על מנת לתת הצעת ערך טובה יותר ללקוחות דווקא בתקופה הזאת, דווקא בתקופה שהריבית היא גבוהה ושיש ביקוש יותר גבוה לאשראי. אני חושב שאנחנו באמצעות מקס ניתן הצעת ערך משופרת ונמשיך לצמוח. אלה בגדול הדברים שלנו. כפי שאמרתי, מעבר לניתוח של פעילות הליבה שלנו, הריבון הזה מתאפיין בשני אירועים אסטרטגיים. אחד, השיפור ביחס הסולמנסי של החברה. צריך לומר שזה לא טריוויאלי. אנחנו רואים חברה מתחרה שהרבה פעמים משווים אותנו בהקשר הזה אליה, מתקשה בנושא הזה, והשיפור שלנו על רקע זה אני חושב שרק מעצים עוד יותר את השינוי המשמעותי שנערך פה בשנים האחרונות. וכמו שאמרתי, גם בהיבט האיכותי אנחנו במרחק פסע מדיון בחלוקת דיבידנדים, ואנחנו נפעל לאישור מדיניות ארוכת טווח בנושא הזה. והדבר השני זה השלמת עסקת מקס, באמת שתשנה את פני הענף, וקודם כל תהיה נדבך חשוב בעתיד של חברת, של קבוצת כלל. כשאנחנו רואים מצד אחד את האתגרים בענף הביטוח, חשוב לייצר רגל נוספת, יציבה וסינרגטית לקבוצה. אז תודה רבה לכם, ואני פתוח לשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אני חוזרת על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות בשלב זה. אני מחזירה את רשות הדיבור למר נווה לדברי סיכום. מר נווה, בבקשה.
תודה רבה. אז באמת אנחנו, כפי שאמרתי, רואים את הריבון הזה גם בהמשך שיפור בליבת העסקים שלנו. אנחנו רואים את עצמנו מממשים את האסטרטגיה שלנו בצורה טובה, בצורה שיעילה גם במונחי סולבנסי, וזה החשיבות הגדולה של הריבון הזה. מגיעים ליחס סולבנסי מכובד של 109 במגמת שיפור משמעותית, שבסוף אמור לאפשר לנו גמישות פיננסית טובה יותר בקבוצה, וגם לדבר על דיבידנד, כבר לא מילה גסה. לצד זה השלמת עסקת מקס, וזאת הזדמנות באמת גם להודות לרון פיינארו ולצוות הניהולי במקס שמצטרפים לקבוצה, וביחד אנחנו נוביל אותה קדימה. אז תודה רבה לכם.
וזאת הסתיימה שיחת הוועידה של כלל החזקות עסקי ביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.